אז שלום לכולנו. אנחנו כמעט סיימנו את סיפור הברית, ואני רוצה לתת איזשהו סיכום, איזושהי תמונה. הדברים יהיו גם בכתובים, אבל גם בלימוד המשותף שלנו. אני רוצה לתת את התמונה ולראות מה היה לנו בסוף, מה בעצם זה ברית, אחרי הכל, מהי ברית המילה מתוך כל המרחב הגדול הזה שהיינו נתונים בו. אז אנחנו ראינו את הקדוש ברוך הוא מזמן את אברהם, התהלך לפניי ויהיה תמים, כשזה מאוד תלוי במדרגתו, בשלב שאברהם נמצא בו. אברהם, אתה תתהלך לפניי ויהיה תמים, ואני אתן את הברית כתגובה לדבר הזה. אברהם נופל על פניו, והקדוש ברוך הוא מציע אלטרנטיב. אני הנה בריתי איתך, באופן לא מותנה. אתה תהיה אב המון גויים, והייתי לך לאלוקים, וגם דרך ארץ ישראל אתם תהיו, אני אהיה להם לאלוהים. אהיה להם לאלוקים, זאת אומרת, ארץ ישראל זה מרחב. תודה רבה. יש פה איזשהו, כן, איזושהי התהלכות במרחב, ביטוי להתהלכות במרחב. הסיפור הזה של להתהלך לפניי מתממש בהייתי להם לאלוקים של העם ושל הארץ ובארץ, בעם ובארץ. אנחנו אמרנו שתיאורטית יכלה הפרשה להסתיים כאן, אבל אנחנו ראינו שבעצם היא לא יכולה להסתיים כאן. למה היא לא יכולה להסתיים? חסר, הסיפור עוד לא הושלם. מה הכוונה לא הושלם? אז אנחנו אמרנו שבעצם אברהם קרת ברית עם הקדוש ברוך הוא, אבל בניגוד לשלב הראשון שאמרנו, הרבה אותך במאוד מאוד, יהיו הרבה אברהמים אותו דבר, כאילו, שכאילו בעצם הקדוש ברוך הוא מציע שהכל יהיה שלם בצורה כזאת. פה במתווה הזה הדרגתי, זה לא עובד ככה. הקימותי את בריתי ביני וביניך ובין זרעך אחריך. זאת אומרת, כן, הברית עם אברהם לא עם הזרע שלו, והזרע מקבלים בגוף שני, לדורותם בגוף שלישי, הם לא יחד איתך. להיות לך לאלוקים וזרעך אחריך. אני לא אלוקים של אני לא אלוקים שלהם, אני אלוקים שלך ולזרעך אחריך. ובעצם כל הסיפור הוא הולך, ובעצם יש המשכיות, אבל הולך ופוחת, ויש צד שבארץ זה הולך ומוסיף, והייתי להם לאלוקים אבל לא לך. למה? כי אתה לא ירשת את הארץ. בקיצור, הסיפור הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתהלך לפניי ויהיה תמים, ונקיים את זה במרחב של הברית ובמרחב של הארץ, הקשר עם העם בברית והקשר עם הארץ, נקיים את הדבר הזה, אבל זה לא מספיק. והחוליה האחרונה הייתה, ואתה את בריתי תשמור. אני עכשיו מטיל עליך משימה. והמטיל עליך משימה הוא בעצם לחבר את החיבורים. ואנחנו ראינו את ברית המילה, את פרשת ברית המילה, שמצד לצד, נכון, דיברנו על זה, מצד לצד בהתחלה, לזרעך אחריך לדורותם, מתי בריתי תשמור, ובכל צד הולכים קדימה. אתם, אתה וזרעך, אתם זה מי שאיתך, וזרעך אחריך, ואחרי זה כבר לא אחריך, לכם. ובקיצור, משלב לשלב בעצם הופכים להיות, ובסוף כל נפש שלו תהיה בברית הזאת, ונכרתה מקרב עמה. וכולכם עומדים לפניי בסקירה אחת, ועם ישראל לדורותיו עומד לפני הקדוש ברוך הוא באחדות. וברית מילה ייחדה אותה. ברית מילה לקחה קרוב, לקחה רחוק והפכה אותו לקרוב. לקחה את זרע אברהם וחיברה אותו אל הברית להיות לכם לאלוקים. ולכם זה גם כולל עבד, מקנת כסף, הוא יליד בית ומקנת כסף. גם אנשים אשר לא מזרעך, גם הם יכולים להיות לכם. איך הגענו לדבר הזה? ופה אני רוצה להגיד את הלב שלא הגענו אליו. מה זה ברית מילה? ברית מילה זה קודם כל להסיר אורלה. ומה זה אורלה? אורלה זה כיסוי, אורלה זה אטימה. הברייתא אומרת, חמש אורלות הן. יש אורלת הלב, יש אורלת המילה, יש אורלת האוזן, יש אורלת הפה, ויש אורלה וצמחים. ככה, חמש אורלות הן. ובעצם האורלה זה כיסוי, זה אטימה. הייתי אומר שאדם ערל לב זה אדם שהלב שלו אטום. הלב אמור להיות מרגיש את הלב של מישהו אחר. אתה רואה מישהו לידך, אתה מרגיש אותו, אתה מחובר אליו. לא, יש לי כיסוי ואני מכונס בתוך עצמי. הכיסוי הזה הוא גם גורם לאיזושהי אטימות למרחב של המפגש, למרחב של האינסוף, ובעצם האדם נמצא בתוך עצמו והעולם מייצרת איזה אטימות. ואדם שחושב על עצמו, חושב על הנאותיו, חושב, כן, אדם ערל לב, כולנו יודעים את המציאות, כן, הוא לא מרגיש את הזולת, הוא לא מרגיש רק את עצמו. כמו בהמה, גם בהמה חשה את החיים ששוכנים בתוכה, ואין לה את ההתקללות הזאת, בטח לא לממדים מעבר לזה. אז יש כאן, ויש פסוקים מאוד יפים, זה, אני אביא אותם בכתובים בהמשך, בירמיהו ובכל מיני מקומות, והסירות יהיה, הקדש ברוך הוא יסיר את האורלה והאורלה, ואז תוכלו להקשיב. אדם שהאוזן שלו ערלה, הוא לא שומע, אני מדבר והם לא שומעים אותי, הם לא מבינים. מה זה לא שומעים? הם שומעים פיזית, אבל הם לא מבינים, הם לא פותחים את הלב שלהם, הם לא פותחים את הפנימיות שלהם לתוך הדבר הזה. ובעצם אפשר לומר שגם ההסרה הזאת של האטימה מעל כוח יצירת החיים, היא בעצם מבררת את קדושת החיים. כאילו זה לא משהו שקשור לאיזה אטימה כזאת שמכונס בתוך עצמי, בתוך האגו, בתוך ההנאה. הרמב"ם מדבר גם שהדבר הזה מוריד באופן מסוים מן ההנאה, ואפשר להגיד שהכוונה מן ההנאה הקטנה, מן ההנאה של של תחושת החיים הפיזית הזאת של שבא דווקא על ידי איזה שאדם מתכנס בתוך עצמו. והביטוי מילה הוא קשור גם לביטוי המילה, תקשורת, דיבור, נכון? המילה זו אותה מילה, זו אותה מילה. ואם אפשר לפתוח את זה ולראות שיש מקומות שגם אפשר לקשור את זה מבחינת הפסוקים. ומה לשם את לבבך? ומה לשם את לבבך ואת לבב זרעך? לאהבה את השם. זאת אומרת, המילה, אנחנו נמצאים בדור, למיטב ההכרה שלי, בתוך סדר פרשיית ניצבים שם, על הסדר של התשובה, פרשת התשובה שיש לה שלבים, אנחנו עומדים לפני השלב הבא. ומה לשם את לבבך ואת לבב זרעך? לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך. פתיחה של החיים לעמדה של אהבה, לעמדה של חיבור, והסרת העולה היא זו שבעצם פותחת את את המקום הזה. ואם כך, אז בעצם, אם תרצו, חז"ל כבר אומרים את זה במדרש, אברהם נפל על פניו כל זמן שהייתה לו אורלה. אחרי שהייתה לו אורלה, הוא לא יכול לעמוד, הוא לא יכול להתקלל, לא יכול להיות בתוך האינסוף הזה, בתוך המרחב הנצחי, ובעצם לשייך אותו אל הייעוד הגדול, זה אי אפשר. ואם כך, האב חייב לבנו למולו, מה זה? האב חייב לבנו למולו, זה לפתוח אותו מהעמדה הקטנה, כבר ביום השמיני. אגב, יש השוואה מאוד יפה, שור או כסף כי יוולד, שבעת ימים יהיה תחת אמו, ומיום השמיני ועלה ירצה אל השם, וכן הלאה, ממש ביטוי. אישה כי תזרע בילדה זכר, שבעה ימים יהיה תחת אמו, וביום השמיני ימול בשר עולתו. הימול בשר עולתו זה כמו סוג של השוואה לקורבן. וקורבן זה להיות במקום הגדול, במקום הנצחי, במקום של לפני השם, בעצם לקחת את החיים ולהביא אותם. ובעצם ביום השמיני אבא חייב למול את בנו, זה בעצם לפתוח את העולם שלו, לחבר אותו מהמקום הקטן לעמדה של הנני, של הסרת עורלה, הסרת עורלה במובן הרחב, ולייעד אותו למקום הגדול, ואם ירצו המקום הגדול של עם ישראל כבר בשלם הזה, אולי כנקודת מוצא, אתה שייך לבריתו של אברהם אבינו, ובריתו של אברהם אבינו זה להיות במקום של אב המון גויים נתתיך. אב המון גויים. אז ילד קטן שבברית מילה אנחנו מלאים אותו, אנחנו באים אליו ואומרים לו, יהודי, אתה שייך לסיפור הגדול של גאולת העולם. הברית מצד אחד היא כאילו מפרידה בינינו, אנחנו נימולים והם לא, אבל ההפרדה הזאת היא הפרדה, זה לא הנקודה ההפרדה, זה בדיוק הפוך, זה שליחות, זה הנני, זה ביום השמיני מסירים את העורלה, ואנחנו מחויבים בעצם בעמדה של הנני להתהלך לפניי ותמים ולתקן ולהיות אב המון גויים, ומלכים ממך יצאו בכל הפרשה שלהם. אז אני בעצם סוגר כאן את המעגל, כפי שאמרתי בכתובים אפשר יהיה להרחיב, ויש לנו פה תנועה רוחנית של לזמן את הילד ולפתוח את עולמו אל התמונה הגדולה ביותר שקודמת עוד ליצירת עם ישראל בספר שמות. את הענייני הזה הגדול של אברהם לתקן עולם במלכות שלם. זה הנקודה הראשונה. אגב, מה שאמרתי עכשיו, אני מרגיש שאלה דברים מאוד משמעותיים גם בברית מילה, בחוויה, לחוות את הדבר. מאז שאני ככה למדתי את הפרשה הזאת, ממש השתנתה לי התמונה לגמרי, לבוא לברית מילה ולראות פה את המעמד המרגש הזה של הילד הקטן נכנס בבריתו של אברהם אבינו לתקן עולם במלכות שדיו, ולהבין שהדבר הזה מוטבע בנו לא רק איזו מוטיבציה אישית שמישהו מקבל על עצמו יותר או פחות, 8 ימים עוד לפני שאנחנו בעלי דעת, לפני שנה, 8 ימים אנחנו צעד הראשון שעושים, אומרים לנו אתם עם ישראל מחויב, משוייך אל העולם הגדול, והסרת הברית זה לא פעולה, זה פעולה של הסרת הברית, ולהביא את המפגש שלנו עם העולם למקום בלתי אמצעי. הנשמה שלנו עם הנשמה של העולם. להניע את העולם מבפנים. להניע את העולם מתוך החיבור אל העולם ולא מתוך הניתוק מן העולם. וזה אברהם אבינו. טוב, ואז אנחנו מבינים איך חיברנו את הכל לכם. הכל הפך להיות לכם משלב לשלב, בלי להיכנס כמובן כרגע לפרטי. טוב, חברים, אנחנו נפרדים ממצוות המילה. אנחנו עוברים למצוות פדיון הבן. אז יש לכם את האחד. כן, יש לנו את המצווה של פדיון הבן. בואו נראה את הגמרא. אומרת הגמרא, יש לכם? לפדותו מנהלה. הבסיס של הגמרא הזאת הוא כמובן הברייתא. הברייתא שאומרת האב חייב בבנו למולו לפדותו, ללמדו תורה, להשיאו אישה, ללמדו אומנות ולהושיטו במים. אלה החובות, 6 שלבים. ואנחנו אמרנו 6 שלבים זה לא 6 נקודות ציון שמסמנים וי, אלא 6 שלבים זה 6 שלבים בהתפתחות. וביחס לכל אחד מהם אנחנו ננסה בסוף לראות איך יש פה בעצם תהליך התפתחות של ילד שהאבא חונך אותו ומלווה אותו, וכל שלב הוא שלב בהתפתחות הרוחנית של הילד. אז היינו בשלב של הברית מילה, אנחנו עכשיו עוברים אל פדיון הבן, וכמובן גם פדיון הבן זה בניין אב למשהו מעבר למצווה. המצווה זה איזשהו ביטוי מעשי, אבל באופן עמוק יותר היא מסמלת איזה קומה בתודעה של האדם. האבא עכשיו פודה אותו וקורה משהו בעולם, עד כדי כך שאמרנו שהסיפור הזה הוא לא רק של הבכור, זה של כל המשפחה, כל בכור בניך. ואולי אפילו כשאין בכור צריך להבין את המשמעות של המצווה הזאת, ולהבין שמבחינה רוחנית היא קיימת בכל בית ובית, רק לא כל אחד מוציא אותה לפועל, אלא בתוך איזה תמונה גדולה יותר ומשתנית. טוב, אז אלה דברים שכבר ראינו על השש תנועות, ובעקבות הלימוד הזה אנחנו נשאל את עצמנו, נחזור לברית מילה ופדיון הבן וננסה להבין את התנועה שיש בנו. אני רוצה לזמן את כולם, אמנם אנחנו יושבים קצת חתומים עם הניילונים וזה קצת מקשה, אבל אני מזמין אנשים לשאול ולהעיר כמה שניתן, שיהיה פה גם סוג של בית מדרש בשמחה רבה מבחינתי. אז בואו נראה. האב חייב לבנו לפדותו, שואלת הגמרא מנהלן, דכתיב, כל בכור בניך תפדה. טוב, פסוק מפורש. אגב, בשונה מאברהם, שאין לנו ציווי מפורש, ורק וימול אברהם את יצחק בנו כאשר ציווה אותו אלוקים למעשה, פה אנחנו רואים, כן, יש ציווי מפורש, כל בכור בניך תפדה. שואלת הגמרא, ואיך זה לא פר כאבוע? לא פדה אותו אביו והילד גדל. מחייב אי הוא למפרקה, הוא חייב לפרוק, הוא חייב לפדות את עצמו. דכתיב פדו תפדה. הולכים לבמדבר יתחת. עכשיו אני רוצה להגיד עיקרון מראשי מקלים, רשם מקלים, בכבוד. תראו, הדבר הזה הוא דבר מצוי מאוד, שהגמרא שואלת על הלכה מסוימת ומביאה פרשה. זה ככה כמעט פותחת כל סוגיה, יש מקומות שמיוחדים בכך שזה לא, אבל זה ככה בנויה סוגיה, מאיפה אתה לומד את הדבר הזה? ואנחנו הולכים אל המקור. ומאיפה אתה לומד עוד הלכה? יש עוד פרשה, זה נמצא שם. אנחנו הרבה פעמים יכולים להסתפק בדבר הזה ולהגיד, טוב, הנה מקור פה, מדייקים מילולית כאן, מדייקים מילולית כאן. אבל הסיפור הוא הרבה יותר משמעותי. כשהגמרא מחפשת מקור, היא לא רק מחפשת מקור במובן מאיפה תוכיח לי שזה נכון. זה גם נכון, גם המקור הוא בסופו של דבר תוכיח לי, תראה לי מהעוגל שלך. אבל מקור זה הרבה יותר מזה. ובעצם פרשה שחוזרת על עצמה איננה בעצם חוזרת על אותו דבר. והדבר קשור לעובדה המקדימה שדיברנו עליה במפגש הראשון, שהתורה בעצם איננה ספר הלכות, אומרת מה לעשות. התורה היא התבנית הפנימית של העולם, והתורה והנבואה ככלל היא לעולם מבארת את עצמה. וכשהיא מביאה מצווה מסוימת, אז היא מביאה אותה עם כל עומקה. וכשהיא מביאה פעולה של בן אדם, אז עם המחשבות שלו. רק צריך לפקוח את העיניים ולהקשיב אל הכתוב, ולהיפגש באיזשהו מפגש פנימי שמביא אותנו להבין את המקום הזה. ואם כך, אז אנחנו בעצם אומרים, רגע, יש לנו שתי פרשיות. יש לנו שתי פרשיות של פדיון, זה אומר שיש לנו שתי נקודות מבט. ומה הפער ביניהם? הפער ביניהם הוא גדול. הוא לא מילה, הוא לא פרט שהשלמתי פה מה שלא עשיתי פה. כל אחד מהם מתייחס בעצם אל כל התמונה מנקודת מבט אחרת. בעצם להבין שהתורה כופלת ומשלשת ולפעמים יותר פרשה, היא איננה חוזרת על עצמה. אין צורך לחזור, תקרא עוד פעם את מה שכתוב. יש לך את אותו דבר. לא חוזרים. הלא חוזרים הזה, הוא בעצם מזמן אותנו בכל פרשה לראות את, כמו שאמרנו, פה שולחים אותנו לראות, רגע, האבא חייב, אבל האבא חייב זה קצה קרחון לסיפור הרבה יותר גדול. שהאבא עומד במרכז, או בכור בניך תפדה, המשפחה עומדת במרכז. וכשאני הולך לספר במדבר, אני בעצם מגלה פנים נוספות שיש לאותה מצווה, והפנים הנוספות האלה לוקחות אותי למקום אחר לגמרי, והסיפור הוא סיפור אחר לגמרי. הדבר הזה נכון בחלק המצוות, והוא נכון גם בחלק הסיפורים. אתם תראו לדוגמה שחנוכת המשכן מתוארת גם בספר ויקרא וגם בספר במדבר. אז אתה אומר, רגע, זה אותו אירוע? זה אותו אירוע. מה הסיפור בכל מקום? כי כמעט ואי אפשר לזהות שזה אותו אירוע, אילו לא היה כתוב שזה ביום חנוכת המזבח, לא היינו יודעים שמדובר על אותו אירוע. פה אש יורדת מן השמיים והמוקד קורה בקודש הקודשים או במקדש בתוכו, ונדב ואביהו וכל הסיפור הזה, זה בצד אחד. ומהעבר השני, אתה רואה תמונה של הקורבנות של הנשיאים, וכל נשיא מביא את קורבנו, והעגלות צהר וכן הלאה, וכל הדבר הזה, זה הסיפור של חנוכת המשכן. אז אתה אומר, רגע, זה אותו סיפור, זה אותו סיפור, אז מה זה? כל אחד צופה אליו מנקודת מבט אחר. ולכן יש פערים, ולכן יש מחלוקת תנאים מאיפה לומדים דבר מסוים, כששני תנאים נחלקים, האם ללכת לפרשה הזאת או ללכת לפרשה הזאת, זה מחלוקת מאוד משמעותית. האם המשמעות היא זו ואתה הולך למקום אחד, או אתה למדת את זה מפרשה אחרת ואז המשמעות היא אחרת לגמרי. במילים אחרות, אנחנו בעצם קיבלנו איזו מתנה מהגמרא על שני קצוות חוטים שבעצם מזמנים אותנו לעשות את הדבר המתבקש, לקרוא את הפרשות ולהבין לעומק מה אומרת כל פרשה. ומתוך הדבר הזה אנחנו נראה שהסיפור של הבן הוא חוליה קטנה בתוך תמונה הרבה יותר גדולה עם הרבה השלכות. ואותו דבר הסיפור של אדם חייב לפדות את עצמו. אילו היית נמצא בספר שמות לא היית יודע, היית אומר לא, זה האבא. ובספר במדבר זה הבן, אתה תפדה. ובעצם, ורגע, מה עם האבא? האבא זה לא הנושא שם, אז האבא לא נזכר שם. וכל פרשה יש לה בעצם נקודת מבט אחרת. טוב, אז אנחנו מפשירים שרבולים לפרשייה. הפרשייה הזאת שאנחנו מפשירים אליה שרבולים, לפי דעתי אסור לחלק, כל התורה כולה היא מתוקים מדבש ונופת סופים, כל מה שאפשר להגיד זה יהיה קטן. זה מצד אחד. מצד שני, יש פה פרשה שמביאה לידי ביטוי הרבה מאוד. לימוד מעמיק של הפרשה הזאת הוא קפיצת מדרגה בעקרונות שאנחנו מדברים עליהם, בשני מבטים של שתי פרשיות והרבה דברים, הרבה הרבה כלים אפשר להוליד מן הפרשה הזאת. אני נתתי לכם אותה כתובה, כבר ראיתי שאפשר לשפר את הכתיבה בכמה נקודות שיבהירו, אבל היא גם תהיה חלק מהכתיבה שלנו. אז אני ממש מזמין אתכם לקרוא אותה, וכל מי שיהיו לו הערות, חידודים, היא כבר מובנת, היא לא בשלב ראשוני, ויחד עם זה יש מה לראות בה עוד, ואנחנו נתחיל ללמוד אותה עכשיו. טוב, בואו נראה. יש לכם את הפרשה? בואו נראה איפה היא נמצאת. תראו, קחו את בדיון הבן מקרא. פה כתבתי שאלות מנחות, כל מי שרוצה לעבור על השאלות האלה ולכוון את הלימוד שלו, גם אם זה בעקבות השיעור, זה לא מפריע שום דבר, זה בסדר. ובואו נתחיל לקרוא את הפרשה ביחד. וידבר אדוני אל משה לאמור, קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. שימו לב, פסוק אחד בלבד. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קדש לי כל בכור פטר כל רחם, פוטר רחם, הראשון ברחם שפוטר אותה, בבני ישראל, באדם ובבהמה, באדם שבישראל ובבהמה של ישראל, לי הוא. הדבר הזה הוא שלי. ויאמר משה אל העם, אל תסתכלו רגע על ההמשך, אני שואל אתכם שאלה, מה הייתם מצפים שיהיה כתוב? השם אומר למשה, קדש לי כל בכור פטר כל רחם באדם ובבהמה לי. ויאמר משה אל העם, הוא מעביר את הדברים אל העם, עוד מעט תראו, הוא מעביר אותם, הוא ידבר על 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 פדיון הבן, הוא ידבר על הבכור, פרשת בכורות. אז מה היינו מצפים שיהיה פה? קדשו לי כל בכור פטר כל רחם באדם ובבהמה לי, נכון? אם זה הציווי, אז היינו מצפים שזה מה שיקרה. טוב, אבל זה לא מה שקורה. מה שקורה בפועל, תסתכלו, זה דבר אחר לגמרי. ובדבר האחר הזה, שימו לב, משה פונה אל העם, אנחנו נמצאים ביום היציאה ממצרים, כמה פסוקים לפני כן כתוב שיצאו ממצרים בעצם היום הזה. אז ממש נמצאים שעה אחרי יציאת מצרים, משהו כזה, נמצאים ממש קרוב ליציאת מצרים. ואולי אחרי שאכלו, אז אכלו את המצות, אנחנו בתתווה בניסן. אבל בכל אופן, אומר משה ככה, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. זאת אומרת, הוא בעצם פותח ואומר, רבותיי, אנחנו עכשיו יצאנו היום ממצרים, כולם לשים לב, כולם לזכור. זכור את היום הזה, זה יום היסטורי. שמה? יציאת מצרים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה. עכשיו, זה צעד ראשון, הוא מתאר את העמדה שבה הם נתונים, והוא מתחיל בנאום. היום אתם יוצאים בחודש האביב, והיה כי תבואו יביאך השם אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש. ועבדת את העבודה הזאת. איזה עבודה? לא לאכול חמץ. ויש עבודה שתלווה אתכם. ולאכול מצות, שבעת ימים תאכל מצות. וביום השביעי חג להשם, מצות יחל שבעת ימים לא יראה לך שעור בכל גבוליך. והגעת לבנך ביום ההוא בעבור זה. הוא בעצם יוצא לאיזשהו מסע ארוך של דיבור, שבעצם בציר שלו זה הכניסה לארץ, היום יצאתם ממצרים, הקדוש ברוך הוא הביאך אל הארץ ושם תקיים כל מיני מצוות. ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימים אני בפסוק י', כאילו חוקה הכוונה פה של החמץ והמצה, ואחרי זה עוד כניסה לארץ שגם צריך להבין אותה, אבל ממשיך בעצם לדבר באותו ציר של התהליך ההיסטורי שאתם עומדים בתוכו. הקדוש ברוך הוא יביאך אל ארץ הכנעני, ואז הוא בעצם אומר ועברת כל פטר רחם להשם. אוי, הגענו לנושא, כל פטר רחם להשם וכל פטר שגר במה להשם, וכל פטר חמור תבדה בסב אם לא תבדה בערפתו. זאת אומרת, יש פה פירוט, ושימו לב, הוא בעצם חוזר ומצווה על פרשת הבכורות. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו מקדש לי כל בכור, ומשה פונה לעם והוא מתחיל סיפור. בסיפור הזה הוא מספר, היום אתם יוצאים, בכניסה שלכם לארץ יהיו לכם ככה וככה מצוות, ובאיזשהו שלב בכניסה שלכם לארץ ועברת כל פטר רחם להשם יהיה סיפור של בכור. והנה אני אומר לכם הלכות על בכור, ואומר ומפרט, ובסוף את הבן ישאל אותך מה זה פדיון הבכורות הזה, אז תגיד לו ותרשום את זה על התפילה. זה בעצם עכשיו. שימו לב, גם הציווי, מעבר לעובדה שמשה רבנו מוסיף פה הרבה דברים, גם הציווי הוא במידה רבה שונה מהצורה המקורית שלו. זאת אומרת, הצורה המקורית הייתה קדש לי כל בכור, פטר כל רחם. ועכשיו משה אומר, הקדש ברוך הוא אמר קדש, ועברת כל פטר רחם. מה זה להעביר? מה זה להעביר? כשאני מעביר משהו, אני מעביר אותו מרשות לרשות, נכון? אז אפשר להגיד מעבירים אותו לרשות הקודש, אז למה לא כתוב? קדש זה משהו אחר, וקדש זה פעולה של קידוש, להעביר זה גם פעולה של חול. כאילו יש פה דגש אחר, יש פה מוקד אחר. הקדוש ברוך הוא מדבר על בכור באדם ובבהמה לי הוא, ומשה אומר רגע רגע רגע, אבל חמור זה לא אותו דבר. הקדוש ברוך הוא בעצם מדבר על קידוש בכורות בלי שום תנאי, בלי שום זמן, אין זמן למצווה הזאת. ואילו משה אומר והיה כי הביאך אל ארץ הכנעני ועברת כל פטר רחם להשם, רגע ועד אז? עד אז לא. וואו, אז הוא בעצם משנה. הקדוש ברוך הוא אמר את זה בלי טעם ובלי סיבה, ומשה אומר כי בחוזק יד, והנה איש אלך מנחה למור, מה זאת בדיון הבן, למה אתה פודה את הבן? ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, מבית עבדים. איפה זה כתוב? מי אמר לך משה רבנו? יש פה פער מיוחד.
גם הפדיון נוסף.
גם הפדיון. הקדש ברוך הוא אמר קדש, ומשה אומר פדיון. לקדש זה לשייך אותו לגבוה, ולפדות זה להחזיר אותו לחול, זה בדיוק הפוך. אז אני שואל, איך אפשר להבין את הדבר הזה? מה יש כאן? הקדש ברוך הוא ציווה דבר אחד. ומשה מצווה דבר אחר, והפער הוא אדיר, פער בכל נקודה, ואנחנו עכשיו קראנו את זה מהר. מה יש כאן בתוך הסיפור? ומה כל הסיפור באמצע? הקדוש ברוך הוא אמר פסוק אחד. חברים, זה אחד הדברים שלפי דעתי הם מאוד מאוד משמעותיים. כל מי שלומד גמרא ורוצה להבין את הגמרא מתוך המקור שלה, או בלשונו של הרב קוק, לחבר בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. כי תורה שבכתב יש לה חיים עצמאיים, אלוקיים, ותורה שבעל פה היא לא פרשנות, כמו שפה משה לא מפרש, הוא מוסיף. אבל משה שומע את דבר השם, דבר השם הוא גולמי, דבר השם הוא עשוי בצורה ראשונית וגולמית, מאוד מעל הזמן, מעל המקום, מעל ההקשר, מעל הטעם, אלוקי, נקודת מבט אלוקית. ומה שאפשר לראות שמשה עושה פה, הוא בעצם לוקח את הדבר האלוקי הזה ומחבר אותו לתוך הבנה של משמעות, לתוך פרטים, לתוך מעשיות, לתוך הקשרים כאלה או אחרים, ולתוך תהליך היסטורי, ולתוך מימדים שקשורים אל העולם. בלשון החסידות, ההבדל בין תורה שמכתב לתורה שבעל פה, זה כמו, יש מקורות לזה יפים, שזה כמו זרע של איש, ואחרי זה אישה, ולידה. זרע של איש הוא גולמי, הוא ראשוני. הוא עוצר את כל השלמות של הכל נמצא בפנים. בתוך הזרע, הוא מכיל בתוכו, אבל הכל גולמי, הכל ראשוני. וכשזה בא לתוך המרחב של החיים, שם העיבוד של האישה וההיריון של האישה והבשלה של האישה, ובסוף לידה ונוצר, ככה. איש ואישה מדמים את התורה שבכתב ותורה שבעל פה. וההבחנה הזאת, אני למיטב ההבנה שלי, מעבר לעובדה שיש בה מפתחות גדולים מאוד, להתחיל להבין מה קורה בין מדרש לבין החכמים, בין חכמים במדרש לבין תורה שבכתב, איך זה עובד, מה החוקים. רגע, זה לא מה שכתוב. כמעט כל פעם אנחנו קוראים את המדרש ואנחנו אומרים, רגע, כתוב בפסוקים משהו אחד, זה לא מה שכתוב. אז הנה, ראינו, הסיפור הזה לא מתחיל בחז"ל, הוא מתחיל במשה רבינו בתורה, ממש בתחילת הדרך, והוא נמצא בהרבה מאוד מקומות בתורה. הרבה מאוד מקומות בתורה. אני אגיד את זה יותר מכך. כל מקום שכתוב שהקדוש ברוך הוא אומר משהו, ואחרי זה כתוב שמשה עושה אותו, הוא מפורט מה משה עושה, תבדקו ותראו, זה לא אותו דבר. אם זה אותו דבר, אז היה צריך להיות כתוב מה? ויסכן. מצוין. ויסכן. או אפילו אם זה כל כך ברור, לא צריך להגיד שהוא עשה. ברור שהוא עשה. כאילו, אפשר היה אפילו לחשוב על שתיקה. הדבר. או בעשייה, או בדיבור אל העם, כמו פה. ואנחנו רואים פערים גדולים. הפערים האלה נמצאים בין שני ספרים גם. זאת אומרת, יש להם היבט לא רק נקודתי של פרשייה, אלא ספר דברים כולו חוזר, משנה תורה חוזר על דברים שהיו בחומשים אחרים, אבל הוא אומר אותם אחרת, והוא מתאים אותם אחרת. אפילו עשרת הדיברות הוא מספר אותם אחרת, ונותן להם התאמה אחרת. וכמו שאמרנו בפתיחה היום לשיעור, שתי פרשיות, זה לא אותו דבר עם הפרש של מילים כאן או כאן. לכל אחד יש נשמה, כל אחד יש נקודת מבט עם נשמה, עם מכלול של פנים ועומקים והיבטים וצדדים, וצריך ללמוד אותה כמקשה, צריך להבין את המרחב שבעצם הפרשה הזאת נתונה, ואז להבין בעצם מה קורה. טוב, אז אם אני אגיד במשפט אחד, הקדוש ברוך הוא אמר קדש לי כל בכור, וזו אמירה גולמית, ואתה שואל מה המשמעות, מה ההקשר, מה זה אומר, מה זה לקדש? אין תשובות לשום דבר. משה רבינו נותן תשובות להרבה שאלות. גם הוא לא להכל, הגמרא תשלים ותעשה עוד את הצעד הבא, אבל משה עושה את הצעד הראשון. ומשה בוחר בעצם לתת משמעות למצווה הזאת, לא באופן ישיר, אלא על ידי תהליך היסטורי. ישנו עיקרון רוחני שעוד מעט נראה אותו, וישנו תהליך היסטורי, ובתום התהליך ההיסטורי הזה אתם מתבקשים אל המצווה הזאת עם הטעם הזה שלה, ובעצם ההליכה לקצה התהליך היא בעצם נותנת משמעות רוחנית למצווה הזאת שלא היינו יכולים לדעת אותה בנקודת הראשית. זה כמו האיש נותן את ה... זה גולמי, הכל נמצא שם, אבל באה אישה ומפתחת את הדבר ומבררת אותו ומוציאה אותו לפועל, והנה יש לנו כבר חיים שלמים מפותחים ומשמעות שלא יכולנו לראות אותה בנקודת הראשית, אלא במפגש שלה עם המציאות, ופה המפגש עם המציאות למשה רבינו. טוב, אז בואו נראה לאן זה הולך. אנחנו תסתכלו בפרק בין ציווי אלוקים לבין מימוש משה. יש לכם את זה? הקדוש ברוך הוא אומר קדש לי כל בכור, ומשה מיד מתמקד במשהו אחר. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. המילה כי במקרא, אצלנו היא משמשת הרבה פעמים כסיבה. במקרא זה גם קשור לסיבה, אבל הסיבה, כיוון שהחשיבה במקרא היא הרבה יותר מרחבית, היא רואה את הדברים במרחב, אז היא מדברת על הדבר לא רק במובן של כי כסיבה ומסובב, אלא כאשר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, בהקשר ל, כי בהקשר לחוזק יד שהוציא אתכם מזה. זאת אומרת, לזכור את יציאת מצרים זה בעצם להבין את חוזק יד שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מזה. הקדוש ברוך הוא, מה זה חוזק יד? אם היו שואלים אותנו מה זה יציאת מצרים, לזכור את יציאת מצרים, אז אנחנו אומרים לזכור מה היה שם, לזכור סיפורים, בליל הסדר לעשות הצגות. חברים, כתוב פה משהו אחר לגמרי. זכור את היום הזה, שעכשיו יצאנו ממצרים, בהקשר לאיזה דבר? בהקשר לחוזק יד שהשם הוציא אתכם ממצרים. מה קרה היום? היום הקדוש ברוך הוא לקח אתכם ביד חזקה. מה זה יד חזקה? אנחנו צריכים לסיים? באיזה שעה מסיימים?
לשם.
מה?
מה זה עקיפה?
מה זה?
עקיפה. מה זה עקיפה?
עקיפה בחוזק יד. מה זה אומר עקיפה בחוזק יד? כן, אז אני אסביר. חוזק יד זה אומר, תסתכלו אליי, או יד חזקה, או חוזק יד, יד השם החזקה, הוציא אתכם ממצרים, ביד חזקה. לא כתוב פה על מה הוא עשה לפרעה, שנתן לו מכות, ביד חזקה. יד חזקה שהוציא אתכם ממצרים, דומה למה? דומה לאבא שהולך עם הילד שלו, לטייל, ומגיעים עכשיו לכביש, וחוצים את הכביש, מה עושה האבא? לוחץ את היד חזק. למה הוא לוחץ את היד חזק? כי הוא צריך להוביל את הילד. הילד לא יכול ללכת לאן שהוא רוצה. אנחנו על הכביש במקום מסוכן, נכון? כי ביד חזקה. זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, זה יום היסטורי שבו הקדוש ברוך הוא בא ונתן יד לעם ישראל ויצא איתו לדרך. בחוזק יד זה לא צעד חד פעמי. זה לא משהו נקודתי. זה עמדה חדשה שהקדוש ברוך הוא מתייצב, ויציאת מצרים היא כל כך משמעותית כי ביום הזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו יד ובחוזק יד הוציא אתכם, יצא איתנו לדרך. הדרך הזאת היא דרך ארוכה, ואם אנחנו נשאל, רגע, הילד הזה, הוא, מה העמדה שלו? אז הילד הזה, הוא לא נגרר, אבא לא גורר אותו על הכביש, אבל הילד הזה, הוא בעצם הולך בקצב ובדרך שאבא מכתיב, כמובן שאבא מתחשב בו, ויש שיתוף פעולה, אבל בעצם האבא לוקח אותו למקום ולדרך שהוא עצמו לא היה יכול ללכת בה ולא היה הולך בה. במילים אחרות, יש פה שתת יד אלוקית, ולזכור את יציאת מצרים, יש פה דבר, אני חושב, מאוד מדהים, מאוד חזק, מאוד משמעותי. מה זה יציאת מצרים? זה נקודת הראשית שהקדוש ברוך הוא בא אלינו, נותן לנו יד, ומרגע זה, שימו לב, הציר המרכזי של כל הפרשה הזאת זה חוזק יד שהשם הוציא אותנו ממצרים. ועכשיו התהליך הזה ממשיך, אבל חוזק היד לא הפסיק, כי הוא לא לקח ועוזב, הוא לא עוזב אותנו, הוא הולך איתנו עכשיו. והציר ההיסטורי שבעצם מתואר כאן הוא ציר היסטורי שיש לו עליות ויש לו ירידות ויש לו ביטויים רבים, ובכולם הקדוש ברוך הוא בעצם מושיט לנו יד. תחת הכותרת הזאת יש פה את הצלע אחת, הקדוש ברוך הוא הוציא אתכם בחוזק יד, ופה אני אסיים, ויש את החלק שלכם גם המקביל, ולא יאכל חמץ. חברים, כלי עבודה, פסוק הוא תמיד יחידה אורגנית, ואם משהו כתוב באותו פסוק זה אומר שזה אותו עניין ממש. תגידו לי אתם, מה זה ולא יאכל חמץ, מה זה קשור? אז אומר להם משה, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. הקדוש ברוך הוא נתן לכם יד והוביל אתכם החוצה, לא בכוחכם אתם הולכים. ואתם, כביטוי לדבר הזה, כמצווה שמשקפת את העמדה הזאת, אתם בעצם אסורים לאכול חמץ. החמץ בעצם הוא כוחם של תהליכי, הייתי אומר, הטבע, לחולל שינוי, תפיחה, השבחה, גנוסקה יפה, משהו שמפשיל לפי חוקי הטבע. כשאני אופה את המצות, כשאני נזהר מן החמץ, אני עושה את הכל מהר. אני לא תלוי, אני לא... זה כמו המעשה האלוקי שלוקח ביד חזקה ומוציא ולא מחכה לילד, נכון? אותו דבר כשאתה לא אוכל חמץ, אתה לא מחכה שיתפח. אתה עושה איזשהו דבר בזריזות, אתה עושה באופן כזה שהוא מבטא את החזרה אל המעשה האלוקי. אז בעצם יש פה מצווה שהיא מקבילה בדיוק לאותו דבר. לא לאכול חמץ בפסח, זה לבטא את הזיכרון. והזיכרון זה לא נוסטלגיה בתורה, זיכרון זה עיקרון רוחני, שעכשיו הפרשה הזאת מתחילה לצעוד איתו צעד קדימה, צעד ועוד צעד, והשיא שלו יהיה בפדיון בחירות. השיא שלו יהיה בסוף הפרשה, שישאל אותך בנך, מה זאת פדיון הבן? אמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. אנחנו בפעם הבאה נלמד את הפרשה וננסה להבין מהו חוזק היד הזה, וכתוצאה, מהו החוזק יד, מה הייחוד שלו, למה הוא הפסגה של הפרשה. הפסגה של הפרשה זה חוזק יד של הקדוש ברוך הוא בהיבט הזה. והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך, זה פדיון הבן, זה לא עבר למצווה אחרת, רק תשמר אותו דרך מצוות התפילין. והיה הסיפור של פדיון הבן, אות על ידך ולזיכרון בין עיניך, ושוב, כי בחוזק יד הוציא עליו של מצרים. נכון, נגבר הזמן? אז שלום ולהתראות.